Tranquility Base here. The Eagle has landed.
עושים היסטוריה עם רן לוי.
שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה. פרק 127, ה-26 באפריל 2013. להציל את פרויקט דומסדי על שימור מידע דיגיטלי. IDC היא חברת מחקר אמריקנית שמתמחה בתחום התקשורת וטכנולוגיית המידע. בכל שנה עורכת IDC סקר מקיף ובו היא מנסה להעריך כמה מידע, ספרים, תמונות, קבצי קול, סרטים וכו', הפיקו כל בני האדם יחד עד עכשיו. קשה לדעת עד כמה אמינים הנתונים שמתקבלים ממחקר כל כך שאפתני, ו-IDC כבר ספגה ביקורת בעבר על מחקרים לא מדויקים, אבל לכל הפחות מחקריה של IDC מספקים לנו הערכה גסה לגבי נפח המידע שמייצר את האנושות כל שנה. למשל, בשנת 2005 העריכה IDC כי נפח סך כל המידע האנושי הוא 130 אקסבייט. בייט היא יחידת מידע דיגיטלית בסיסית שוות ערך לאות בודדת. אקסבייט הם 10 בחזקת 18 בתים.
שלום וברוכים הבאים לאוסיסטור.
כמה באמת גדול הוא אקסבייט?
פרק 325.
אם נניח לשם הדוגמה שנפחו של פרק ממוצע של עושים היסטוריה הוא 50 מגבייט.
פרק 1499.
אזי אקסבייט אחד הוא 23 מיליון שנה של האזנה רצופה לתוכנית.
3,459,345,342.
ב-2012, 7 שנים מאוחר יותר, נפח המידע שברשות האנושות היה 2,800 אקסבייט, או במילים אחרות, פי 20 מנפח המידע ב-2005. המשמעות היא שסך כל נפח המידע האנושי יותר מאשר מכפיל את עצמו בכל שנה. בעידן המצלמות הדיגיטליות, עיבוד התמלילים הממוחשב ובלוג לכל גולש, קל יותר מאי פעם ליצור מידע חדש. ב-2020, מעריכים ב-IDC, נפח המידע יגיע ל-40 זטאבייט, או 40,000 אקסבייט. הארכיאולוגים של ימינו נאלצים לעבוד קשה בחפירות, שחזורים ואיחוי שברים קטנים של כדי חמר, כדי לנסות וליצור תמונה אמינה של איך נראו החיים בימי קדם. כמות המידע שזמינה עבורם היא זעומה. על פניו, שפע המידע שאנחנו מייצרים היום אמור להוות ברכה לארכיאולוגים ולהיסטוריונים של העתיד. לא צריכה להיות להם שום בעיה להבין מי היינו ומה חשבנו. אחרי הכל, אנחנו מתעדים את חיינו באין ספור דרכים, מסרטים ועד בלוגים. אבל שום דבר לא פשוט כפי שהוא נראה. כפי שמיד נבחח, שפע המידע הדיגיטלי שאנחנו מייצרים מביא עמו בעיות חדשות ומסובכות שיציבו בפני הארכיאולוגים אתגרים חדשים ואולי אפילו ישנו כליל את פניו של מקצוע הארכיאולוגיה. בשנת 1066 ניצח הדוכס ויליאם מנורמנדי את המלך הרולד השני והוכתר למלכה של אנגליה. להיות מלך, גילה ויליאם, זה לא עניין זול. צריך לשלם לחיילים, לבנות מבצרים ועד הוצאות מעיקות שכאלה. מקור ההכנסה העיקרי של הממלכה היה אז, כמו היום, המיסים ששילמו האזרחים. אבל בבלגן המלחמות והסכסוכים כבר לא היו אנשי האוצר בטוחים מי צריך לשלם כמה. מכיוון שקו הצדק עדיין לא היה זמין באותה העת, החליט ויליאם ב-1086 לצאת למבצע אדיר וחסר תקדים. באופן מפתיע זה לא היה מבצע צבאי, אלא מבצע סטטיסטי. הוא שלח את נציגיו לטור את כל אנגליה לאורכה או לרוחבה, ולתעד באופן מדויק ככל האפשר מבעליה של כל חלקת אדמה, כמה כסף יש לכל אזרח ובמה הוא עוסק למחייתו. כל הנתונים הוגדו לשני כרכים, אשר יחד זכו לכינוי ספר דומסדי. שם שלקוח מהדומסדי הנוצרי. נשמע זהה, אבל באיות אחר. דומסדי הוא יום הדין. ביום הדין, על פי המסורת, ישפט כל אדם על מעשיו הטובים והרעים, משפט שלא ניתן לערער עליו. באותו האופן, המידע שמופיע אודותיך בספר דומסדי קובע כמה כסף אתה חייב למלך, וגם עליו לא ניתן לערער. ספר דומסדי שרד עד ימינו. אם יש לכם קשרים בארכיון הלאומי הבריטי,
ידע מוצק בלטינית מדוברת, אתם יכולים לדפדף בו ולקרוא את תוכנו. עבור ההיסטוריונים, ספר דומסדי הוא מתנה משמיים. אין מסמך היסטורי שמתאר באופן שלם ושיטתי כל כך רגע בחייה של מדינה שלמה.
In a major national initiative led by the BBC, there's a new Doomsday project to celebrate the 900th.
בשנת 1986 החליט שירות השידור הבריטי, ה-BBC, לציין 900 שנים לספר המיוחד הזה ולצאת במבצע שאפתני משלו. פרויקט Doomsday של ה-BBC היה המקבילה המודרנית של ספר Doomsday העתיק, ניסיון ללכוד באופן מקיף רגע בחייה של האומה הבריטית. מיליון איש, ברובם ילדי בית ספר מכל רחבי בריטניה, כתבו על חיי היומיום שלהם, על העיר שבה הם חיים והקהילה להם שייכים.
To provide a detailed portrait of the land of the United Kingdom and the life of its people.
ב-BBC אספו כ-150 אלף דפי טקסט, 20 אלף תמונות ומאות מפות, נתונים סטטיסטיים וסרטונים. כל המידע הזה התכוונו ב-BBC לשמור באופן דיגיטלי על גבי מחשבים אישיים זולים יחסית להנאתם ולהשכלתם של ילדי בית הספר. אחרי סקירה מקיפה של האפשרויות הקיימות, בחרו ראשי הפרויקט בטכנולוגיית אחסון חדשנית ומבטיחה בשם לייזר דיסק.
In total, there'll be around 500 million computer bytes of information. That's equivalent to over 1,000 floppy disks or about 300 volumes of reference books and textbooks.
הם דחסו את המאמרים, המפות והסרטונים לתוך שני דיסקים. הראשון כונה דיסק הקהילה, והכיל בעיקר את המאמרים והתמונות שתרמו האזרחים מרחבי בריטניה. השני היה הדיסק הלאומי, והוא הכיל מידע מקצועי וממוסד יותר, כמו תמונות מקצועיות, גרפים, טבלות סטטיסטיות, סרטונים ועוד.
What's more, that information will be very easily accessible. It'll use the most up-to-date electronic publishing.
אחת ממטרות הפרויקט הייתה לאפשר למשתמשים גישה נוחה וקלה למידע שעל הדיסקים. ולצורך העניין פותחה תוכנה מיוחדת שבאמצעותה אפשר היה לאתר מאמר או תמונה מסוימת לפי מילות חיפוש, תפריט, מיקום על מפה ועוד.
You put it into the disk machine and you can find and manipulate information simply by entering commands on the micro keyboard. Or you can use a trackerball to move a pointer.
מכיוון שמחשבים אישיים היו אז רק בחיתוליהם, ב-BBC פיתחו נגן לייזר דיסק יהודי שהיה מסוגל לקרוא את שני הדיסקים ולהציג את תוכנם על גבי מסך טלוויזיה רגיל. הפרויקט השאפתני הסתיים בזמן ועמד במסגרת התקציב שהוקצתה לו, אבל לרוע המזל לא זכה לפופולריות רבה. הערכה שהכילה את נגן הלייזר ושני הדיסקים נמכרה בכ-5,000 פאונד. סכום גבוה מאוד שמעט מאוד בתי ספר וארגונים ציבוריים יכלו להרשות לעצמם. כתוצאה מכך, עותקים ספורים בלבד של פרויקט דומסדי הופצו בקרב הציבור, והמיזם לא הצליח להחזיר את ההשקעה בו. אף על פי כן, כל מי שהיה מעורב בו היה גאה לקחת בו חלק. בסופו של דבר, מדובר במעין קפסולת זמן איכותית ומושקעת, שללא ספק תהיה חשובה ומועילה להיסטוריונים של העתיד, כפי שספר דומסדי, זה שעשוי מנייר, מועיל להיסטוריונים של ימינו.
It's an electronic exhibition of our time, an extraordinary desktop reference work for everyone who wants or needs to know about contemporary Britain. And along with its predecessor of 9 centuries ago, the Doomsday Project is a remarkable national achievement.
אך כתבה שהתפרסמה בעיתון הבריטי The Observer בשנת 2002 חשפה מציאות שונה ועגומה. 15 שנים בלבד לאחר שנוצר, המידע העצור בתוך הלייזר דיסקים היה כעת כמעט בלתי נגיש. אף תלמיד בית ספר או אף אזרח סקרן לא יכולים לקרוא את המאמר או לצפות בתמונות. 2.5 מיליון הפאונד שהושקעו בפרויקט דומסדי הדיגיטלי ירדו לטמיון. הסיבה, כפי שאולי כבר ניחשתם, הייתה שטכנולוגיית הלייזר דיסק לא ממש תפסה אחיזה בקרב הציבור הרחב ולא החזיקה מעמד זמן רב כלל. ה הקומפקט דיסק, שנכנס לשימוש כמה שנים בלבד לאחר שנסתיים פרויקט דומסדי, דחק את רגלי הלייזר דיסק. היצרנים הפסיקו לייצר את הרכיבים האלקטרונים המתאימים, וב-2002 היו רק כמה ערכות דומסדי בודדות שנותרו פעילות, רובן במוזיאונים וארכיונים. ההשוואה המתבקשת לספר דומסדי, שאפשר להלעל בו גם כמעט 1,000 שנה לאחר שנכתב, לא הייתה מחמיאה במיוחד. או כפי שהגדיר זאת מומחה מחשבים שהתראיין לכתבה, יש לנו מזל ששייקספיר לא כתב את המחזות שלו על PC. סיפורו של פרויקט דומסדי הוא דוגמה מייצגת לאתגר שבפניו אנחנו ניצבים כשאנחנו מבקשים לשמר מידע דיגיטלי. אני אקדים ואני אומר שחלק גדול מהדברים שנדון בהם עכשיו תקף גם לגבי שימור מידע שהוא לא דיגיטלי, כמו מוזיקה לגבי תקליטי ויניל או קלטות אודיו. בחלוקה גסה אפשר להפריד את בעיית השימור לשלושה מרכיבים עיקריים. הראשון הוא שימור המדיה שעליה מוכסן המידע, למשל דיסקים, קסטות וכדומה. השני הוא שימור המערכות שקוראות את המידע מהמדיה, למשל נגן DVD ופטיפון. המרכיב השלישי הוא שימור התוכנה שבעזרתה מפוענח המידע הדיגיטלי הגולמי ומומר לתמונות, אותיות, קול וכו'. נפתח תחילה דווקא ברכיב השני, שימור המערכות שקוראות את המידע הדיגיטלי, אפסים ואחדות, מתוך המדיה עליה הם מאוחסנים. ספר נייר יכול להכיל רק כמות מועטה של מידע, עשרות או כמה מאות אלפי מילים בדרך כלל, ועוד כמה תמונות או תרשימים. דיסקים, שבבים ואמצעי אחסון מודרניים דומים יכולים להכיל נפח אדיר של מידע, אנציקלופדיות שלמות, סרטים, קטעי קול ועוד. אבל היכולת לדחוס כמויות גדולות של מידע דיגיטלי לתוך אמצעי אחסון אלה כרוכה תמיד בשימוש במערכת שתתווך בינינו ובין המדיה שעליה שמור המידע. כדי לקרוא טקסט שנכתב על דף נייר צריך רק זוג עיניים, אבל כדי לקרוא טקסט ששמור על דיסק און קי או סידי צריך מחשב שמסוגל לקרוא מהם את המידע הדיגיטלי ותוכנה שתפענח את האפסים והחדות ותמיר אותם בחזרה לאותיות, מספרים ותמונות שאנחנו מסוגלים להבין. ב-BBC נפלו קורבן לבחירה חסרת מזל, טכנולוגיית אחסון שלא החזיקה מעמד הרבה זמן, אבל קשה להאשים אותם. טכנולוגיות רבות נעלמו ב-30 שנה האחרונות, לרבים מאיתנו יש בבית היום תקליטי ויניל ישנים, סרטי פילים, דיסקטים עתיקים, קסטות וידאו, ועוד כל מיני התקני אחסון שמתיישנים לאיתם במגירות חשוכות, וכולם קורבנות של התיישנות טכנולוגית מואצת. סביר להניח שהיעלמותם של כונני ה-DVD, הפטפונים ודומיהם, תקשה על הארכיאולוגים העתידיים לחלץ את המידע מהדיסקים והתקליטים שברשותם, אבל לא יותר מדי. ברגע שמבינים איך בדיוק מיוצגים ה-0 וה-1 על פניו של DVD למשל, קל יחסית לבנות מכונה שתחליף את קונן ה-DVD ותקרא את תוכן הדיסק. הבעיה המשמעותית יותר היא שבלעדי הקוננים והנגנים, יכול להיות שרק חלק קטן מהמידע שקיים בימינו יצליח לשרוד מאות שנים. מדוע? כל מדיית אחסון מידע פגיעה לבליה טבעית. דיסקים קשיחים למשל רגישים במיוחד לבלי מכני. דיסק קשיח טיפוסי מחזיק מעמד 3-5 שנים בממוצע לפני שתקלה במנוע או באלקטרוניקה הרגישה שלו מוציאה אותו מכלל פעולה. קומפקט דיסקים ו-DVD, במיוחד כאלה שנצרבו בבית ולא במפעל, מחזיקים מעמד 10-15 שנה. אם יש לנו בבית דיסק שמכיל מידע חשוב ויקר ערך במיוחד, אפשר למשל להגן עליו ולהאריך את חייו באופן משמעותי על ידי אחסון בתנאים אופטימליים של לחות נמוכה, טמפרטורה ספירה וכו'. אבל מי מבטיח לנו שילדינו או נכדינו ישמרו על הדיסק באותם התנאים? מי מבטיח ששריפה או הצפה לא יהרסו אותו? וגם אם הדיסק ישרוד, בטווח הארוך תהליכי בליה איטיים יותר, כמו חמצון או התפוגגות הדרגתית של שדה מגנטי, יעשו את פעולתם והמידע יימחק. זו כמובן לא בעיה חדשה, הרי גם הנייר האיכותי ביותר מתפורר בסופו של דבר. הפתרון מאז ומתמיד היה לגבות את המידע על ידי יצירת עותקים חדשים שלו. למשל, חלק ניכר מהספרים ששרדו מימי קדם אל תקופתנו, הם ספרים שהועתקו באופן ידני, מילה במילה, על ידי נזירים מסורים.
אבל היכולת שלנו לגבות את המידע הדיגיטלי תלויה במידה רבה בזמינותן של המערכות המתווכות. אם אין לנו בבית נגן וידאו, למשל, אז כדי לגבות את הקלטות הישנות, צריך ללכת למעבדה מיוחדת ולשלם כסף כדי להמיר אותם לדיווידים. חלק גדול מהאנשים פשוט לא יתרחו לעשות זאת, או שהם יזכרו בקלטות הישנות שלהם רק אחרי שזה יהיה מאוחר מדי, והסרטים המגנטיים נרכבו ונמחקו. במילים אחרות, כדי שהמידע יגיע בשלמותו אל העתיד, עלינו לדאוג לגבות אותו כאן ועכשיו. בלעדי הקוראים, הנגנים ושאר המערכות המתווכות, קשה מאוד לדאוג לגיבוי מסודר. כדאי גם לציין שגם בתנאים אופטימליים, גיבוי כמויות גדולות של מידע הוא אתגר לא פשוט. רבים משתמשים בשירותי גיבוי דרך האינטרנט, מה שמכונה גיבוי בענן, אבל גם הפתרון הזה הוא לא מושלם. חברות שמציעות שירותי גיבוי בענן, כמו גוגל ואמזון למשל, מבינות שאמינות היא שם המשחק, והן משקיעות מיליארדי דולרים בהקמת מרכזי מידע ענקים בכל רחבי העולם, שמיוצוידים במערכות מיזוג אוויר מתקדמות, גנרטורים להספקת חשמל חלופית וכדומה. ובכל זאת, תקלות קורות. למשל, אחד התהליכים הרגישים ביותר בתחזוקת מרכז מידע שכזה היא שדרוג תוכנה, שכמעט תמיד חייב להתבצע תוך כדי עבודה שגרתית, מבלי להפסיק את השירות ללקוחות. תהליך השדרוג הוא כה עדין ומורכב, עד שאחד ממהנדסיה של גוגל השווה אותו להחלפת הצמיגים במכונית, תוך כדי שהיא נוסעת ב-100 קילומטרים לשעה בכביש המהיר. ואכן, בשנת 2009 הראו בגוגל שתי תקלות שבמהלכן נמחקו כמה אלפי תיבות דואר אלקטרוני בג'ימייל. והסיבה הייתה עדכון תוכנה שהשתבש. למרבה המזל, בגוגל היו מוכנים לאפשרות הזו, כל המידע של המשתמשים היה מגובה מבעוד מועד על קלטות מגנטיות, והוא שוחזר בתוך מספר שעות. לכמה מלקוחותיה של אמזון לא היה כזה מזל. ב-2011 הודיעה החברה שבעקבות תקלה טכנית עבדו 0.07% מהמידע שהוכסן באחד ממרכזי המידע שלה. 0.07% לא נשמע כמו מספר גדול, אבל הוא עשוי להיות מתורגם בפועל למאות ואלפי גיגבייט של מידע. במילים אחרות, גיבוי לענן הוא פתרון טוב, אבל הוא לא פתרון קסם. בכל זאת קיימת טכנולוגיה עתיקה חדשה שכנראה תהיה לנו לעזר בעתיד, ה-DNA. המולקולה הלוליינית הזו שנמצאת בכל תא חי היא המדיה המושלמת לחסון מידע, פטנט שהטבע שכלל עד כדי שלמות במשך מיליארדי שנות אבולוציה. גרם אחד של מולקולות DNA מסוגל להכיל 2 טראבייט של מידע, או פי 2 מדיסק השיח ממוצע. בתנאים מתאימים הוא יכול לשמור עליו במשך עשרות אלפי שנים. עדות טובה לכך היא המידע הגנטי שאנחנו מחלצים היום משרדיהן של ממוטות שהלכו לעולמם בעידן הקרח. היכולת העקרונית להשתמש ב-DNA כמדיה לחסון מידע דיגיטלי כבר קיימת. לפני כ2 שנים הצליחה קבוצה של מדענים אירופאים לשמור כמה עשרות תמונות, קטעי אודיו וסונטות של שייקספיר בתוך מולקולת DNA ולשחזר אותם מאוחר יותר בהצלחה. העובדה ש-DNA הוא המדיה שעליה שומרים כל בעלי החיים בטבע את המידע הגנטי שלהם, משחקת לטובתנו באופן נוסף. ה-DNA הוא כל כך אוניברסלי, עד שאין כמעט ספק שכל חברה אנושית עתידית, בעלת ידע טכנולוגי מתאים, תהיה מסוגלת לקרוא אותו. התחום נמצא עדיין בחיתוליו, אבל אין כמעט ספק שבתוך כמה עשרות שנים, אחסון מידע ב-DNA יהיה נפוץ ויומיומי. בחזרה לדומסדי. לאחר שהתפרסמה הכתבה באובזרבר והציבור הרחב התוודה למצבו העגום של הפרויקט, החלו מספר קבוצות בודדים במאמצי שימור והצלה של המידע שבשני הדיסקים. המשמרים, שחלקם היו חובבים וחלקם באו מרקע אקדמי ומקצועי, פעלו במקביל וברוב הזמן ללא קשר ישיר אלו עם אלו. כזכור, בנוסף לשני הדיסקים, החילה ערכת דומסדי גם נגן לייזר דיסק יהודי. למרבה המזל, כמה מהנגנים פעלו כשורה, ובאמצעותם אפשר היה לקרוא את המידע היעצור על הדיסקים בקלות יחסית. אבל גם כאן נתקלו כל המשמרים במרכיב השלישי ואולי המורכב ביותר של בעיית השימור הדיגיטלי, בעיית התוכנה. כפי שציינתי קודם, כדי להקל על המשתמשים את הניווט בסבך המאמרים, התמונות והסרטונים שנשמרו על הדיסקים, יצרו מהנדסי דומסדיי מערכת של תפריטים וחלונות שבאמצעותה אפשר היה לאתר את המידע הרצוי ולצפות בו. מערכת זו נכתבה בשפת תכנות בשם BCPL. BCPL הייתה שפה מתקדמת לזמנה, וחלק מתכונותיה שולבו מאוחר יותר בשפת C הפופולרית, אבל גם היא, כמו הלייזר דיסק, יצאה משימוש ומחשבים מודרניים סטנדרטיים לא מבינים אותה יותר. מכאן שלמרות שבידי המשמרים היה את המידע הגולמי, האפסים והחדות שהוכסנו על הדיסקים, לא הייתה בידיהם היכולת לפענח אותו ולהמיר אותו בחזרה לטקסט או תמונות. הדבר דומה לתרגיל חשבון שמחקנו ממנו את כל סימני החיבור, החיסור, השוויון וכו'. המספרים עדיין שם, אבל קשה מאוד להבין מה הייתה המשמעות המקורית שלהם. מתכנת חובב בשם אדריאן פירס הצליח בשנת 2004, אחרי מאמצים רבים, לשחזר חלק מאלגוריתם הפענוח ולחלץ חלק גדול מהטקסטים והתמונות שהיו בדיסקים. הוא העלה את המידע לאתר אינטרנט שהקים כדי שיהיה זמין לקהל הרחב, כפי שהתכוונו הוגי הפרויקט במקור. עם זאת, פירס לא הצליח לשחזר את מערכת התפריטים והחלונות, כך שלמרות כל הכוונות הטובות, הגולשים באתר עדיין לא זכו לאותה חוויית משתמש מקורית שחווה מי שהשתמש בנגן הלייזר דיסק המקורי. יש מי שיראו בחלק הזה של המידע, ממשק המשתמש, שולי ולא חשוב. אחרי הכל, המאמרים והתמונות הם לב ליבו של הפרויקט, לא? יש בזה משהו, אבל אסור לזלזל בחשיבותו של ממשק המשתמש. דמיינו לעצמכם את הארכיאולוג הדיגיטלי העתידי שלנו בעוד 1,000 שנה מהיום, מגלה אייפון מהדגם הראשון. לא ספק, תגלית חשובה ששופכת אור על מהפכת הטלפונים החכמים של דורנו. אבל מה יקרה אם הארכיאולוג יצליח לפענח רק את המידע שעל האייפון, תמונות, אס-אמסים וכדומה, אבל לא את ממשק המשתמש? סביר להניח שהוא ישבור את הראש בניסיון להבין מדוע כולם התלהבו כל כך מהאייפון כשהוא יצא לשוק, ומדוע המתפללים בכנסיית המק שמול הבית שלו מעלים זבחים לסטיב הקדוש מזה מאות שנים. אחת הדרכים העקרוניות להתגבר על בעיית התיישנות התוכנה היא להמיר את המידע באופן תקופתי מפורמט לפורמט, כדי שאפשר יהיה לפתוח אותו בתוכנות מודרניות. למשל, אם יש ברשותנו תקליט ישן ופטיפון תקין, אפשר להעתיק את המוזיקה שעליו למחשב ולשמור אותה כקבצי MP3 שכל תוכנה עכשווית יודעת לנגן. כשפורמט ה-MP3 יוחלף בפורמט אחר, נמיר את הקבצים שוב לפורמט החדש וכן הלאה וכן הלאה. זו נראית כמו אסטרטגיית שימור לא רעה, אבל גם לה יש חסרונות. במסגרת שימור פרויקט דומסדיי, שני מתכנתים נוספים, אריק פרימן וסיימון גוררו, ניסו לחלץ את התמונות שהיו מוכסנות אל הדיסקים. הטכניקה שבה הם השתמשו כדי להמיר את התמונות לפורמט מודרני, פגעה באיכות שלהן, והתמונות המומרות לא היו מוצלחות במיוחד. זו דוגמה לבעיה נפוצה בהמרת פורמטים. אין שום ביטחון שבזמן ההמרה חלק מהמידע המקורי לא ילך לאיבוד. כמו תמונה שמשכפלים אותה, ואז משכפלים את השכפול, ואז את השכפול של השכפול של השכפול, יש סכנה שאחרי כמה וכמה המרות, התוצאה הסופית תהיה איבוד חלק משמעותי מהמידע המקורי. במקרה של אריק וסיימון, היה להם מזל. מהנדס בשם אנדי פיני, שהיה חלק מצוות הפיתוח של פרויקט דומסדיי בשנות ה-80, איתר בארכיון נידח סרטים מגנטיים ועליהם העתקים באיכות גבוהה של התמונות. מתוך הסרטים המגנטיים, שגם הם החלו להתבלות באופן מורגש, אפשר היה לשחזר את התמונות בהצלחה רבה יותר. אריק וסיימון שיתפו פעולה עם ה-BBC, וב-2011 העלו אתר אינטרנט בשם Doomsday Reloaded, שגם בו הגולשים יכלו לעיין במידע ואף לשפר ולהוסיף לו. לרוע מזל, האתר הזה אינו פעיל נכון להיום, אם כי הוא אמור לשוב לפעולה בעתיד הקרוב. הקבוצה השלישית שניסתה להציל את הפרויקט הייתה קבוצה בשם Chameleon, צוות של אנשי אקדמיה מאוניברסיטאות אמריקאיות ובריטיות. אנשי קמיליון נקטו בגישה שונה לגמרי של שימור, אמולציה. אמולציה היא חיקוי. נניח לשם ההסבר שאתם מאוד רוצים לנסוע לחופשה בתאילנד, אבל אין לכם זמן או כסף. מה עושים? הנה פתרון. קחו חול ושפכו אותו על רצפת החדר. הפעילו תנור לוהט. השמיעו ברמקולים מוזיקה תאילנדית מרגיעה. ורחש גלי ים. בקשו מחבר להטריד אתכם בכל כמה דקות בהצעות לקנות אננס, קוקוס, בננה לוטי או חרגולים מטוגנים. עכשיו שכבו על החול ועצמו עיניים. אתם בתאילנד. זו על רגל אחת אמולציה. טכנולוגיה שיוצרת מחשב וירטואלי בתוך המחשב האמיתי, כך שתוכנה שרצה בתוך אותו מחשב וירטואלי לא תדע להרגיש בהבדל. זה בדיוק מה שעשו אנשי קבוצת קמיליון. הם יצרו סביבה וירטואלית שחיכתה את החומרה העתיקה שכבר לא הייתה קיימת במציאות, ובאמצעותה הפעילו את התוכנה המקורית של פרויקט דומסטי, התוכנה שנכתבה בשפת BCPL המיושנת. באופן זה הצליחו אנשי הקבוצה לשחזר את חוויית השימוש המקורית של ערכת דומסטי באופן כמעט מושלם, כולל תפריט הניווט, התמונות, הסרטונים וכו'. אמולציה היא גישה שנחשבת בעיני רבים כבעלת הפוטנציאל הטוב ביותר לשימור ארוך טווח של מידע דיגיטלי. חסרונה הגדול הוא שהקמת הסביבה הווירטואלית היא עניין מורכב שדורש מיומנות גדולה והשקעה גדולה של זמן וכסף. מאידך, הניסיון מוכיח שאמולציה עובדת. אם תרצו היום לשחק במשחקי מחשב שנכתבו בשנות ה-80 למחשבים כמו אטארי, קומודור וספקטרום, תוכלו לעשות כן למרות שהמחשבים עצמם כבר מזמן לא נמצאים בסביבה. ניתן להשיג היום באינטרנט אמולטורים שיוצרים קומודור וספקטרום וירטואליים בתוך המחשב הביתי ומאפשרים לנו לשקוע בנוסטלגיה. הבעיה האחרונה שעימה התמודדו משמרי פרויקט דומסדי היא בעיה שלמרבה ההפתעה היא בכלל לא טכנולוגית אלא משפטית. כמעט כל מאמצי השימור התמקדו בדיסק אחד בלבד מתוך השניים, דיסק הקהילה, הדיסק שהכיל תמונות ומאמרים ששלח הציבור הרחב. הדיסק השני, הדיסק הלאומי, הוא אתגר מסוג אחר. הוא מכיל מפות, סטטיסטיקות ותכנים נוספים שהופקו באופן מקצועי. התכנים האלה מוגנים על ידי זכויות יוצרים, ותמיד קיים החשש שמא מישהו מבעלי זכויות היוצרים יטען שאקט שימור המידע הוא למעשה סוג של העתקה ללא רשות, ויתבע את המשמרים. זו כמובן בעיה שהארכיאולוגים העתידיים לא יצטרכו לחשוש ממנה, אחרי הכל זכויות יוצרים יפוג בעוד 90 שנה בערך, אבל מצד שני, אם אי אפשר לשכפל תוכן שמוגן בזכויות יוצרים, הרי שגם אי אפשר לגבות אותו. מכאן שאולי הוא לא ישרוד כלל. שימור דיגיטלי, אם כן, הוא עניין לא פשוט, וללא ספק מקצוע הארכיאולוגיה עומד לשנות את פניו מקצה לקצה במאות השנים הבאות. אמולטורים ומחשבים מתוחכמים יחליפו את המברשת והמקושונים, וכנראה שהארכיאולוגים יבלו במעבדה הממוזגת לא פחות ואפילו יותר מאשר בחפירות מאובקות. ומה לגבינו, האנשים הפשוטים? רבים מאיתנו נהנים לדפדף באלבומים הישנים ולראות תמונות של סבא וסבתא כשהם היו צעירים ויפים. בהנחה שלנכדנו ונינינו לא תהיה גישה לכלי שימור ושחזור מתוחכמים, כנראה שאם חשוב לנו שיראו אותנו מחייכים בחליפת החתונה שלנו, כדאי למצוא חנות צילום טובה שמדפיסה תמונות על נייר איכותי. ויפה שעה אחת קודם. זהו, עד כאן. תודה רבה לדינה בר מנחם על העריכה הלשונית. מיד נמשיך לפתרון מרוץ ויקיפדיה מהפרק הקודם, לחידה חדשה של ניר דהן, וגם, שימו לב, הכרזה על מפגש המאזינים הרביעי של עושים היסטוריה, אבל ראשית, פרסומת קצרה. התוכנית בחסות vpbx.co.il, המרכזייה הווירטואלית שלך. מרכזייה הווירטואלית היא שילוב של הטלפוניה הטובה והמוכרת עם טכנולוגיית הענן שכובשת את העולם בשנים האחרונות. קחו כדוגמה את טכנולוגיית ה-Voice over IP, VoIP בקיצור. VoIP היא טכנולוגיה שמאפשרת לכם לנהל שיחות טלפון דרך האינטרנט במקום מערכת הטלפוניה הרגילה. דוגמה מוכרת לשירות כזה היא תוכנת סקייפ, שרבים מאיתנו משתמשים בה מדי פעם. את המרכזייה הווירטואלית, לוקחת את הטכנולוגיה של Voice over IP צעד אחד קדימה, והופכת אותה לכלי רב עוצמה עבור עסקים קטנים וגדולים. אחד היתרונות הגדולים שלה היא הניידות. היא מאפשרת לך להתנתק מהמגבלות של הרשת הסלולרית או היבשתית. באתר של vpbx.co.il תמצאו אפליקציות לטלפונים חכמים, אייפון ואנדרואיד, שבעזרתן ניתן לקבל ולהוציא שיחות אל ומהמספר הווירטואלי בכל מקום בעולם, דרך האינטרנט. נניח, למשל, שהלקוחות שלך נמצאים בניו יורק. כפי שסיפרתי באחת הפרסומות הקודמות, אפשר לבחור מספר וירטואלי מקומי של ניו יורק, גם אם אתה בישראל. עכשיו, מה קורה אם יצאת לנסיעת עסקים באירופה? מבחינת הלקוח, זה שקוף לחלוטין. הוא ממשיך לחייג לאותו מספר מקומי בניו יורק, והשיחה תועבר לטלפון החכם שלך בלונדון. למרכזייה הווירטואלית יש עוד יתרון משמעותי, והוא היכולת ליצור רשת טלפוניה פרטית בתוך העסק, עם מספרי שלוחות אישיים לכל עובד, למשל. גם אם העובדים נמצאים כל אחד על יבשת אחרת. אני ארחיב על הפונקציה השימושית הזו בפרסומת של הפרק הבא. אז אם אתם בעלי עסקים, או שאתם רוצים להכניס חדשנות טכנולוגית שימושית לעסק שבו אתם עובדים, יש לכם הזדמנות לנסות את המרכזייה הווירטואלית בחינם. מאזיני עושים היסטוריה, מקבלים מספר אישי למשך שנה שלמה, ללא התחייבות וללא פרטי כרטיס אשראי. נצלו את ההטבה כדי לגלות איך המרכזייה הווירטואלית יכולה לשדרג את העסק שלכם. תודה רבה ל-vpbx.co.il על תמיכתם בעושים היסטוריה. פיתחו את היומנים, שימרו את התאריך. מפגש המאזינים הרביעי של עושים היסטוריה התקיים ב-21 ביולי 2013 בשעות הערב. מקום המפגש יהיה בתל אביב, באולם קסטיאל, רחוב אלפסי 36. פרטים לגבי השעה המדויקת אמסור בהמשך. אל תפספסו את המפגש. שלושת המפגשים הקודמים היו הצלחה אדירה. במפגש השלישי למשל, לפני שנה, הגיעו יותר מ-150 איש. הייתה אווירה נפלאה. אני אשמח מאוד לפגוש אתכם, להכיר אתכם, לשמוע מכם הצעות ורעיונות לפרקים חדשים ואיך לשפר את התוכנית. הכניסה כמו תמיד תהיה בחינם. אני אשמח אם כל מי שיגיע פיזית לערב יתרום 20 שקלים לכיסוי הוצאות הכיבוד והשתייה. אם אתם מתכוונים להגיע, אנא שילחו אליי מייל לכתובת run את runlevy.com או דרך תופס צור קשר באתר, כדי שאוכל לדעת פחות או יותר כמה אנשים מתכננים להגיע ולהערך בהתאם. אירוע כזה, עם כל כך הרבה משתתפים, אני לא יכול להרים בעצמי, ולכן אני אשמח לעזרה מכם המאזינים. אני מחפש מתנדבים לתפקידים הבאים. צלם סטילס, צלם וידאו, אחראי שידור באינטרנט ועוזרי הפקה. המעוניינים מוזמנים ליצור איתי קשר דרך המייל או האתר. כמובן שאם יש לכם או לחברה שבה אתם עובדים ידע או יכולת לתרום בכל תחום אחר של הערב הזה, או אם החברה מעוניינת לקחת חסות על הערב ולעזור במימון שלו, אני אשמח מאוד לשמוע מכם. בפרק הקודם הצגתי לכם את האתגר הבא במרוץ ויקיפדיה. להגיע מהערך על רדיואקטיביות אל הערך שעוסק בדואר אלקטרוני בכמה שפחות קפיצות. הראשון שהגיע לקו הגמר היה עמיחי שעשה את המסלול ב4 קפיצות. מרדיואקטיביות הוא הגיע אל אנרגיה גרעינית, משם לערך שעוסק בחשמל, חשמל מוליך לחישוביות ומשם לערך על מחשב ולדואר אלקטרוני. אופיר רוב פרסם את הפתרון שלו ב4 קפיצות יום למחרת, וכתב שנראה לו שהפתרון יעניין אותי. אז הוא צדק, הקישור נורא מעניין. בפרק אני סיפרתי לכם על הסכנה מקרינה מייננת. אחד הראשונים שזיהה את הסכנה הזו היה ניקולה טסלה, המהנדס המפורסם, שספג קביעות באצבעותיו במהלך ניסויו בקרינת רנטגן, ופרסם את הדבר במאמר שהוא כתב. ב-1937, טסלה המציא מעין תותח חלקיקים עתידני שיורה קרניים בלתי נראות למרחק גדול. הוא ניסה לעניין את משרד המלחמה האמריקני בהמצאה הזו. משרד המלחמה, או משרד ההגנה האמריקני, כפי שהוא נקרא היום, אחראי לפיתוח של לא מעט טכנולוגיות חדשניות. הדוגמה הבולטת ביותר היא האינטרנט שפותח על ידי סוכנות דרפה של משרד ההגנה. ומהערך על האינטרנט מגיעים מהר מאוד לדואר אלקטרוני. אבל היופי במרוץ ויקיפדיה הוא שהמנצח הוא לא מי שמגיע ראשון, אלא מי שעשה את הכי פחות דילוגים בין הערכים. המאזין גיל פרסם את התשובה שלו שלישי, אבל היא הקצרה ביותר, רק שלושה דילוגים. התפרקות רדיואקטיבית של אטום היא עניין אקראי לחלוטין. אין שום דרך מוכרת לצפות מתי אטום רדיואקטיבי בודד יתפרק. התכונה הזו מנוצלת היטב במכשירים שמכונים מחוללי מספרים אקראיים, והם מסעים רבות לתהליכי הצפנה. הצפנה ומחשוב הולכים יד ביד, וממחשוב קל להגיע אל דואר אלקטרוני. תודה רבה לכל הפותרים. ניר דהן, איש החידות מגרמניה, שב אלינו ומביא עמו חידה סוערת במיוחד. תשובות ופתרונות בפורום התוכנית. כתמיד, אם אתם אוהבים את התוכנית, מעוניינים לתמוך בה, אתם מוזמנים לעשות כן באמצעות רכישה את ספריי או פרקי עבר מתוך ארכיון התוכנית. הספר האחרון שהוצאתי נקרא האוניברסיטה הקטנה של המדעים, וזה היה פרויקט די שאפתני. ניסיתי לחסות כמעט את כל המדע המודרני, מפיזיקה, דרך מחשבים וכלה בגיאוגרפיה ורפואה, בספר אחד ויחיד באופן כליל וקליט ככל שאפשר. כל פרק בספר מחולק לתת נושאים, כמו 7 שאריות אבולוציוניות אצל בני האדם, או 5 תופעות חברתיות שאפשר למצוא רק באינטרנט, וכל אייטם הוא רק כמה מאות מילים בלבד. אברי גלעד טען שהאוניברסיטה הקטנה היא ספר מושלם לשירותים. ואתם יודעים מה? אני חושב שאני מסכים איתו. הנייר קצת קשה מדי, אבל חוץ מזה, פרטים על הספר, מה חשבו עליו הקוראים ודרכי תשלום, תמצאו בחנות שבאתר התוכנית www.ranlevi.co.il. תודה על תמיכתכם בעושים היסטוריה.
שלום לרן ומאזין לעושים היסטוריה, כאן ניר דהן, והפעם שאלה מסעירה. נניח שאנו נמצאים בקרבת סערת פרקים הבאה מולנו, אולי כמה קילומטרים בודדים. האם הרוח נושבת אלינו או מאיתנו הלאה? ומדוע? עד לפעם הבאה, נשתמע.
In this house, we obey the laws of thermodynamics!